וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. אומר רש"י, וישרצו, מה זה וישרצו? שהיו יולדות שישה בקרס אחד, כמו שרצים. יש בעלי חיים שיולדים בילד אחד, תאומים, פעמים שלישייה, כמו בני אדם. אבל ישנם בעלי חיים כמו דגים, כמה דג משריץ, כמה מאות מיליונים. זה לא, זאת אומרת, היכולת להתרבות היא שונה מבעל חי לבעל חי. ככה הקדוש ברוך הוא סידר שכל בעל חי יש לו את הריבוי שלו. הדגים למשל, בגלל שאוכלים אותם הרבה, הרי דגים גדולים אוכלים דגים קטנים, וככה כל הים מניזון. אז סידר הקדוש ברוך הוא ככה שדגים משריצים באמת, או מטילים ביצים, יש כל מיני דגים, כן, אבל הרבה. כל בעל חי לפי הטבע שלו, התכונות שלו. כאן מדובר על דבר ניסי, דבר פלאי. עם ישראל במצרים, התפקיד שלו במצרים זה להפך לעם. הרי באו 70 נפש, ראינו את הדבר הזה. ומי 70 נפש צריך להפוך ל-60 ריבו. 60 ריבו, כמה זה 60 ריבו? 600 אלף גברים. אז זה כמה מיליונים. אז זה דבר ידוע שהתאים יכולים להתרבות בקצב הרבה יותר גדול מהקצב הרגיל למשל, עובר. העובר בבטן, מה זה עובר? זרע שהוא מיקרוסקופ, מיקרוסקופי. כמה הוא שוקל? הוא לא שוקל כמעט. יוצא ממנו תינוק 3 קילו. תראו לכם איזה קצב התאים שם מתרבים. קצב עצום. מצרים משולה להיריון. עם ישראל במצרים, שם הוא היה בהיריון. מבחינה הזאת שהוא בא לשם 70 נפש, שזה הזרע, ויצא משם 60 ריבו, רק גברים. אז המציאות של מצרים הייתה התרבות לא טבעית, אלא התרבות גדולה מאוד. זה מה שהפסוק אומר. פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו מאוד מאוד. ורש"י, בשביל להמחיש לנו את הרעיון, הוא אומר כמה היו... כל אישה הייתה יולדת שישה בלידה אחת. עכשיו, אחרי שנה עוד שישה. אחרי שנה עוד שישה. אחרי שנה עוד שישה. משפחה יהודית ממוצעת 10 ילדים, בין 10 ל-15 ילדים, נכון? אבל תעשו חשבון, את המשפחה הזאת הולכת ברחוב. איך, כמה היו הולכים? נו, מה, 10 לידות נאמר, בהתחלה רק. כמה, 10? כמה זה היה?
60.
60. 60 זה משפחה מצומצמת, אבל אם היינו נאמר 15, כמה היו 15? 90. כשהמשפחה הולכת, אבא ואמא, 90 ילדים רצים מסביביהם. מה אתם חושבים? שזה לא היה, זה היה? אני זוכר, סליחה שאני אומר על עצמי בעניין הזה, כן, בזכותה של אשתי, תחיה. היה לנו 12 ילדים. היינו הולכים ברחוב, לא בירושלים, בירושלים זה רגיל ללכת, לראות איזה זוג הורים צעירים ומסביבם איזה להקת ילדים. כמעט באותו גיל, יש להבחין. אבל היית הולך במקומות, יש מקומות בארץ שאין כמעט ילדים, כמו, אני יודע, בתל אביב, צפון תל אביב, משהו כזה. אתה רואה איזה ילד, פשי. היום מי סיפר לי את זה? שהיה בגרמניה, מישהו שהיה שם באיזו שליחות, או איזה, אני כבר לא זוכר, הוא סיפר לי שיש שם ערים, איזו עיר מפורסמת, עיר גדולה. הוא הלך שם בגרמניה, הוא אומר, דבר מיוחד שם, שלא רואים ילדים. לא רואים ילדים, פשוט תרבות שאין בה ילדים, או בצרפת. אין כמעט, או ברוסיה. לפעמים בא לכאן מישהו, עולה חדש מרוסיה, אני שואל אותו, כמה משפחה אתם? הוא אומר, מה אתה אומר, כמה משפחה אנחנו? אנחנו ילד אחד. אם בשניים, כבר הישג. אם כבר יש לו 4, 5 ילדים, קיבל פרס סטלין. זה לא צחוק מה שאני אומר. לא צחוק. יש מציאות תרבותית כזאת, מקום שיש חומרניות, שם גם אין הרבה ילדים. עושים חשבונות, כמה הוצאות על ילד וכל מיני דברים, עדיף לגדל כלב לפעמים, או חתול או משהו כזה. אתה צוחק, זה עצוב הדבר הזה. עצוב. למה אני רוצה להכריש לכם את הרעיון? אז היינו הולכים עם הילדים, איזה 10 ילדים ככה שמיים. כל הרחוב מסתכל. מה זה? מה זה השבט הזה? אני מזכיר לי גם, הלכתי השבוע שעבר, הייתי בקשר לנכד בתל אביב. אז הלכנו מהבית חולים, הלכנו לאוטו. הלכנו 4 ילדים, פחות או יותר, שנה אחרי שנה ככה. כל האנשים הסתכלו אחריהם לראות. 4 ילדים קטנים כאלה. מה זה? איך זה יכול להיות? שלמה אני מספר לכם את זה? בשם, במצרים, זה היה מחזה מפחיד את המצרים, את פרעה. כי הם רואים פתאום 10 ילדים על כל משפחה, 6 בעיקר השכר. לכן גם אפשר להבין את ההמשך. שפרעה ממש רואה באיזה איום, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, אבא נתחכמה לו, פן ירבה, ותקרן המלחמה, נוסף גם הוא על שונאינו, נלחם בנו ועלה מן הארץ. מה שנקרא השאלה הדמוגרפית. ריבוי כזה, ואתה מסתכל דור אחד קדימה, מה יהיה כאן, מי יותר מהמצרים בעצמם? אז יש לו בעיה דמוגרפית. ובאמת ההתמודדות שלו עם הבעיה הדמוגרפית היא התמודדות שהוא אומר, בוא נשליך את כל הבנים הסחרים ליאור, גמרנו, אז יהיה פחות ילדים. אבל הדבר הנוסף הוא אומר, בוא נכביד את אולנו, נעביר אותם בפרח שלא יהיה להם חשק להביא ילדים. הרי כשאדם רואה שהוא מביא ילדים לצרות, לעבדות, לעבודת פרח, הוא אומר, עדיף שלא יהיו ילדים. גם היום הרבה משפחות עושות, מה, אני אביא נשמה לעולם, היא תסבול כמו שאני סובל? למה? עדיף שלא להביא ילדים. אז זה היה במצרים. המצרים רצו לפתור את הבעיה של הדמוגרפיה על ידי זה שהם פשוט יכבידו את עולם בצורה כזאת שכבר לא יבוא חשק להביא ילדים. ובאמת, אמרם לא רוצה, הוא גירש את אשתו. ומרים אמרה ליוכבת, תחזרי לאבא, כן, ונולד משה, משה רבינו. כן. הוא כבר אמר, מה, אני אביא ילד והוא יסבול כמוני? זה היה, בצורה כזאת רצו לפתור את הבעיה הדמוגרפית של במצרים. זה היה, לכאורה באופן חיצוני, אבל באופן פנימי, זה היה המצרים, זה היה ההיריון של עם ישראל. ולכן הריבוי היה כל כך עצום. גם היום אנחנו, עוד מעט כולם יחזרו בתשובה, כל עם ישראל, אני לא יודע אם שמעתם. כל אחד יתחתן ויהיו לו המון ילדים. המון ילדים, 10, 15, אם תתחתנו מוקדם כמובן. בגיל 18, בין 18 למה?
לחופה.
לחופה, כתוב. אז במילא יהיה הרבה ילדים, במילא עם ישראל יתרבה. עוד כמה דורות, כמה עשרות מיליונים יהודים כאן. ואנחנו בתהליך כזה של התרבות עצומה. היום אנחנו עוד מעט 6 מיליון, מסתבר שרוב הריבוי שלנו כאן של היהודים הוא בא מריבוי פנימי, מלידות. במיוחד הציבור הדתי והחרדי. ומשהו. מישהו פעם הלך בביתר או איך קוראים איזה מודיעין עילית, קריאת ספר, מישהו הלך פעם שם? אתה לא רואה מבוגרים, רק ילדים. מרוב ילדים כבר לא רואים את המבוגרים. או בהתיישבות בישע. כל משפחה שם הם ברוכת ילדים בלי עינה. למה? זה התורה, התורה, המצווה הראשונה זה פה ובו. וההפך, אני מוכרח לומר, אני גדלתי במשפחה משפחתי הייתה בחיה בצל השואה, הוריי, זכרונה לברכה, המשפחה, המשפחה שנשמדה בשואה. וזה היה טראומה, זה היה שוק גדול הדבר הזה. לא נשאר אף אחד. אז בסך הכל היינו שני ילדים, אחי ואני, שיחיה אריך ימים, עד 120. מה זה משפחה עם שני ילדים? אני הלכתי לקיבוץ, פתאום נשאר ילד אחד בשולחן. אחי הלך פה, פתאום מה? שני הורים יושבים, שעמם. אין, זה, מה, משהו לא... זה לא טבעי הדבר הזה. הדבר הכי טבעי שיש לך ילדים רבים, ויש לך נכדים רבים, וגם לפעמים זוכים גם לנינים רבים, זה טבעי, זה הדבר הטבעי. וכשאין ילדים ואין נכדים, אם זה... זה דבר לא כל כך טבעי הדבר הזה. זה צריך אנחנו עוברים מהפך היום. כמה שאנשים יותר שווים למסורת היהודית, קמות משפחות יותר גדולות. כמה שמתרחקים מהמסורת היהודית, אז במילא יש אלף סיבות למה לא להביא ילדים לעולם. סיבות חומרניות, פחדים, עניין. איך אמרה לי פעם, בת כיתתי, מהקיבוץ, אמרה לי, דוב, אתה יודע, לא כדאי להביא ילדים לעולם. למה? אני עדיף לגדל כלב. שאלתי, למה? מה הסיבה? היא אומרת, תדע לך, הילדים כשהם גדלים, הם בועטים בהורים. כלב הוא נאמן. אתה יודע ש... נאמן. אני אומר מילה במילה שהיא אמרה לי. הזדעזעתי, אבל הבנתי אותה. הכל זה כאילו גישה כזאת. מה יצא לי? אבל האמת היא, יצא לי מה הטובה שלי. זה שבסוף הילד יעשה... זה טבעם של ילדים שעושים מה שהם רוצים בסופו של דבר. אז לא כדאי כבר להסתבך עם האמת. אבל הדבר הזה זה דבר שהוא מצער, זה כואב הדבר הזה. אמר לי פעם, דווקא אהוד ברק אמר לי את הדבר הזה. דליה, ילדה 12, אז בדיוק מינו אותו לאלוף פיקוד מרכז. וגם אחיו נולדה לו בת באותו בית חולים, בהדסה עין כרם, וקראו לבת של אחיו אותו שם כמו הבת שלי, נטע, זה שם. אז הרמתי לב טלפון, לברך אותו, אמרתי, עוד אני מברך אותך שתצליח בתפקיד שלך כאלוף פיקוד מרכז וזה. אמרתי, דרך אגב, אתה יודע, נולדה לי ילדה, באותו מקום, באותו זמן, ממש, אחיך נולדה לו בת. אז הוא אמר לי דבר חכם, הוא אמר לי ככה, תראה, דוב, אני עושה קריירה, אתה עושה ילדים. אתה יודע מה נשאר בסוף מהבן אדם? ילדים. זאת היא ההשקעה הכי טובה. זה נכון. זה ביטוי כזה. יש לו מבט ככה, חודר יותר. אין לך השקעה, נכון שזה קשה לגדל ילדים, אבל אין לך השקעה יותר טובה, יותר מכל הברוסות שבעולם. אתה משקיע, מה נשאר מהבן אדם בסוף? הילדים שלו, כל הדברים האחרים, אין להם את אותו ערך, אותה חשיבות, כמו שלאדם יש משפחה, וענפים, ונכדים, ונינים, וברוך השם הוא רואה עץ גדול. אני מברך את כולכם, חבר'ה, תתחתנו מה שיותר מוקדם, אבל שיהיו בשלים. בסדר, תבוא אליי, יש לי מעבדה לראות אם אתם כבר מתוקים מספיק, כמו פריץ, צריך לדעת, אתה לקטוף אותו. תקימו משפחות בישראל, ועם ישראל ילך ויתרבה בעזרת השם. אנחנו מסכת פסחים, משנה ב', כן, פרק א', משנה ב'. אנחנו בודקים חמץ, בדיקת חמץ יש בה בעיה, אתה בודק אותה אור ל-14, נכון? אבל יכול להיות שאתה בדקת במקום מסוים ומישהו לאותו מקום שבדקת הביא עוד חמץ. אז זה דנה המשנה. אומרת המשנה, אין חוששים שמא גררה חולדה מבית לבית וממקום למקום חולדה היא אוכלת אוכל כמו חמץ ודברים כאלה. ואם כן, מחצר לחצר ומעיר לעיר, אין לדבר סוף. דיינו, אין חוששים שמה תוך כדי בדיקת החמץ, גררה חולדה חמץ מבית לבית, מבית שעדיין לא נבדק, מבית שנבדק, ממקום למקום, כגון מזווית שעוד לא נבדקה, לזווית שנבדקה. הרמב"ם מפרש, אין חוששים שמה גררה חולדה חמץ מבית שמכניסים בו חמץ, לבית שאין מכניסים בו חמץ. אם כן, אם נחשוש לזה, מחצר לחצר, מעיר לעיר, אין לדבר סוף. יש לו חשוש גם שמא גררה חולדה מחצר שעדיין לא נבדקה לחצר שנבדקה, שהרי לא כל האנשים בודקים בבת אחת. לכן יש לו חשוש שמא גררה חולדה מעיר לעיר ואין לדבר סוף. לכן בדקת, זה נקי, זה טעות. אתה לא צריך להגיד, וואי, מה יהיה חולדה גררה. אתם יודעים מה זה חולדה? מישהו ראה פעם חולדה בחיים שלו? מה, איזה גודל זה בערך? כמו חתול קטן. נכון או לא? אנחנו לא רגילים לראות חולדות. למה? כי אנחנו חיים כאן בעיר, ויש כאן, איך קוראים לזה, התברואה וכל זה. אבל יש מה שנקרא מכת חולדות. ובמיוחד בתקופות ההם, זה היה מכה. חולדה לחיה התרוצצה בין הרגליים. לא במקרה, כאן המשנה, המון חולדות. אני זוכר בשעתו הייתי באיזשהו מקום, שם זה היה פחד. היו צריכים להגן על הילדים, התינוקות הקטנים, החולדות הן לא עושות חשבון לשום דבר, הן נכנסות, הן פשוט חוצפניות. לכל מקום, אכבר הוא בורח מכל דבר, אבל חולדה היא חוצפנית. היא יכולה להיכנס לתוך המגירה של הלחם, לקחת עם השיניים שלה, ויש לה כוח, כיכר לחם, להכניס למאורה שלה. לא זה, היא יכולה, דברים אורגניים, בדים, עניינים, אתה בא לפעמים, וילון שלם היא אוכלת. שאלו אותי איך היא אוכלת את זה? לא יודע, היא אוכלת. לכן המשנה נוקעת את חולדה שהיא חוצפנית כזאת, היא לוקחת מפה לשם, מעבירה, עושה מה שהיא רוצה בבית, היא לא מתחשבת באף אחד. אנחנו עוסקים והנושא שאנחנו לומדים אותו בעם ישראל, ושהחיים שלנו יש בהם שני מימדים. המימד מצד אחד עולם משתנה, עולם של מאורעות, אבל מצד שני גם הנצח נמצא בתוך המשתנה, המימד הנצחי. ודף נו באבל, כן. אבל אנחנו שווים אל המגמה האלוקית, הכוונה עם ישראל ששב לארצו, הוא שב למגמה האלוקית. אל הטוב הכללי המקיף את כל, ומתגלה בהשלמתו של כל פרט ושל כל קיבוץ, אשר רק אותו הקיבוץ האנושי, שיוכל להביע את זאת, את הטוב הכללי הזה, ממלוא הפה של כל פינות נשמתו, ביותר בליטה ופיתוח, הוא, אותו הקיבוץ האנושי, הוא היותר מתקרב אל השלמות וההבטחה בהמשכת מציאותו, ויכול ליתן לענייניו צורה חשובה שתישאר חשובה לעד. לא רק במעמד של תבארת ההרגשה, והכוונה היא לעם ישראל. עם ישראל הוא שם לראות את הטוב הכללי, דיינו שבכל דבר יש ניצוץ אלוקי. כל דבר, כל צמח, כל בעל חי, כל אירוע, כל דבר, כל מה שזז במציאות, יש בו מגמה אלוקית. התכונה הזאת לראות כיצד לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מהרצון האלוקי, והוא מתגלה בכל דבר, זה התכונה של עם ישראל. ועם כזה שיש לו תכונה כזאת, יכולת כזאת, סגולה כזאת, לראות את העניין האלוקי, את הטוב האלוקי בכל דבר, הוא עם נצחי. הוא לא עם שבא עם סערת זמני וחולף מיד, כמו שהיו אימפריות שבאו וחלפו ונגמרו. אנחנו מחוברים לנצח. את אשר לא יוכל להיאמר בכל שפה ולשון, ייאמר ויובע בכל תוקפו במשטר האלוקי החווה כל והניצב לעד, שזה המשטר האלוקי, דיינו מלכות השם בעולם, זה המיוחד לעם ישראל, שאנחנו זוכים לאיך את הסגולה הזו, לראות באמת איך השם מלך ומלכותו בכל משל. לכן גם אצלנו כל הדברים המשתנים, החולפים, המשברים, כל הדברים האלה, כל הדברים האלה הם לא גורמים לנו להיעלם מעל מפת ההיסטוריה או משהו כזה. כי אנחנו כל הזמן מחוברים לדברים אלוקיים, דברים נצחיים. גם בהכרה, גם במצוות, גם במעשים. גם בדור הזה, אנחנו חיים בדור שהוא מאוד מאוד סוער, נאמר ככה. אם זה מלחמות, אם זה בעיות, אם זה... יהודי שהוא מאמין. אנחנו אומרים, זה הכל עננים, זה חולף. ומעל עננים מה יש? תחלת, שמתם לב. מישהו פעם טס במטוס? מה יש מעל עננים?
שמיים.
עננים חולפים. שמיים, תחלת, נצח. אנחנו חיים, מצד אחד יש עננים, יש קשיים, יש בעיות, ומצד אחד יש מימד של נצח בתוך כל המציאות החולפת והמשתנה שאנחנו חיים בתוכה. וזה זה סגולה מיוחדת לעם ישראל. מה?
יש מים.
יש מים, ואין מים אלא תורה.